ארי, הכל בסדר?
פיקס, באמת.
אז בוא נתחיל.
תתחיל.
17:00, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. המשטרה, הצהל, השבא, כולם ביחד, כל אחד לחוד, סיכלו הלילה הברחת ענק ייחודית, על פי דוברות המשטרה גם חד פעמית, של 100 רימוני רסס, אקדחים, כלי עירייה ותחמושת, מתחום לבנון לתוך ישראל, כנראה במעורבות חיזבאללה. אולי כדי שהרימונים והאמצעים הללו ישמשו לביצוע פיגועים בתוך ישראל. החשודים נעצרו עם הסחורה ביד בשטח ישראל. בואו נקווה שבתי המשפט לא יהרסו את ההישג הזה. השוטר הטוב ניתן כאן לעבודה השקטה והיעילה שממשיכים לעשות במשטרה בכל מה שקשור על כלי נשק לא חוקיים. אני מזהה את המאמץ הזה בעיקר במחוז צפון אצל ניצב שמעון לוי. החבר'ה נותנים עבודה לא פשוטה, זה לא מספיק, זה רחוק מלהיות מספיק, אבל זה הכיוון. אם היו מציפים אותם בכוח אדם, אמצעים, חקיקה ושיתוף פעולה של הרשות השופטת, אפשר היה להתחיל לדבר על ניצחון. אנחנו עוד לא שם. אבל מכיוון שהמשטרה חוטפת כאן כשצריך, וזה הרבה, היא צריכה גם לקבל צלש כשצריך. אז הנה, קיבלה.
17:00, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. היום ילדים למדתי כמה דברים חדשים. למדתי שגם אם אבא שלך רופא ונשיא אוניברסיטה, לא אומר שלא באת מהזבל. שקיבוץ חנתון, זבל. המכינה הקדם צבאית במעיין ברוך, זבל. סיירת גולני, אשפה. מפקץ בסיירת גולני, זבל. מפקד פלגה באגוז, אשפה. רב סרן במילואים בגולני, זבל. תואר ראשון בהצטיינות באוניברסיטת חיפה, אשפה. תואר שני באוניברסיטת תל אביב, זבל. כאוניברסיטה, אשפה. וגם הקמת מכינה קדם צבאית, זבל. איפה למדתי את כל הדברים החשובים האלה? מדבריו של סגן השרה, סגן הרמטכ"ל, חבר הכנסת יאיר גולן, שאמר היום בריאיון בוויינט על חבר הכנסת עמיחי שיקלי, איש שבא מאשפתות. מי מכיר אותו בכלל? ושוב אנחנו משופדים על קרני הדילמה. יאיר גולן זה הוא בור מטומטם שלא טרח אפילו לעיין בוויקיפדיה ולדעת מה עשה שיקלי בחיים לפני שהגיע לכנסת, או שהוא ארכי מנובל שלא אכפת לו לטנף על סיירת גולני וקיבוצים, אוניברסיטאות ומכינות קדם צבאיות כדי לנסות להקטין יריב פוליטי. אני לא מתכוון לטעון חלילה שגולן בא מהשפטות, אבל בלי ספק הוא הגיע אליהן.
עכשיו ב-103 FM 17:00 עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום, שלום, שלום.
שלום לך, מה עשית ואיך היה במאוריציוס?
רגע, לא הצלחתי, זאת אומרת, בעצם...
לא הגעת?
לא, אני מדבר עכשיו על השוטר שלך.
חשבתי שלא.
הגעתי. תשמע, זה אולי זה אחד בא מהשפטות ועכשיו אחד עכשיו בהשפטות, או להפך.
מה? אני לא מבין את הבן אדם, הזה, תורט. מה יש לו?
אסור לצחוק על תורט, עכשיו התחילו כולם זה...
נכון, אבל זה לפחות הבחנה, אני יודע, אני יכול להסביר, אם יש לו, אז אני לא...
אולי אתה רופא, אז מותר לך בעצם. תשמע, אני חושב שחבר הכנסת יאיר גולן עושה נזק, אני חושב קודם כל שהוא כבר שילם את חובו לחברה על מה שהוא עשה לך בזמנו, לא פיזית, אבל לא מפקד, בפינוי של המונה, אני חושב שאתה יכול כבר למחול לו, הוא גם התנצל בשידור חי, דיינו, ואחרי שאמרתי את זה,
הוא אמר היום ששיקלי בא מהשפטות.
אני חושב שדווקא לא בגלל שיקלי, כי אני חושב, אני מכיר את שיקלי וגם נחשפתי אליו עוד לפני שהוא היה בפוליטיקה, וכל מה שהוא עושה היום מנוגד לכל מה שהוא עשה כאיש חינוך, ודיבר כל הזמן על קירוב לבבות ועל כל חלקי העם. אני שמעתי את זה באוזניי, לא כשהוא היה בפוליטיקה, לפני שהוא ידע שהוא היה בפוליטיקה וכולי וכולי, ועדיין אני חושב שיאיר גולן עושה הרבה נזק גם לעצמו וגם למרץ, וחבל, באמת חבל.
למה חבל? מעשה,
אוקיי. לא, חבל כי... אתה יודע למה חבל? אני אגיד לך למה חבל. אני לא ממצביעי מרץ בעידן הזה. פעם אחת בחיי הצבעתי למפלגה הזו לפני כמה עשרות שנים. אבל אני חושב שיאיר גולן עצמו, הוא היה מבחינתי סוג של הבטחה. הוא היה איש שמאל, אבל ביטחוניסט מובהק, קצין מצוין, חותר למגע, ואתה יודע, חשבתי שהשמאל ראוי למישהו שלא מתבייש, שגם בא מתוך צהל, מ-35 שנות שירות, וגם לא מתבייש בזה שהוא בשמאל, אבל לא יודע, במרוצו אחרי משהו, הוא עושה נזק. אז אני קצת מתבאס.
הוא אידיוט או מנובל?
לא, למה ככה?
כי מה עוד אפשרות? כשבן אדם אומר על שיקלי, בא מאשפתו, תגיד, תגיד עליו מנובל, בסדר, תגיד עליו קרייריסט, פופוליסט, שקרן, אבל בא מאשפתות כשאתה יודע מה הרקורד שלו? מה פה? מה הוא אומר?
אני חושב שהוא לא, אני קודם כל לא הייתי מכנה אותו, לא אידיוט ולא מטומטם, א' כי הוא לא,
לא, אני שאלתי.
אז אני, לכן אני עונה, ישבתי מולו בלא מעט שיחות רקע בכל תפקידה, וראיתי איש חד מאוד, ומנוסח, וחכם, וחושב, והיה אגב אמור להיות רמטכ"ל. כמו המדם של אנשי של נתניהו וליברמן, אם לא היה נושא את אותו נאום ביום השואה, ואתה יודע מה, קח את הנאום ההוא של יום השואה, אגב אני חושב שהוא אמר דברים נכונים, ואסור היה לו להגיד אותם. אם אתה רוצה להיות רמטכ"ל, אתה לא צריך להגיד את הדברים האלה כסגן רמטכ"ל. לא,
הנאום הוא הוכיח שהוא גם וגם. כלומר, גם בור ועם הארץ ולא יודע מה זה שואה ואיך משווים אותה לתהליכים שהוא מזהה בארץ, כי זה מה שקרה בגרמניה לפני 80 שנה באירופה, וגם מנובל, כי הוא מעליל עלינו עלילות שלא מגיעות לנו. אז זה לא או-או. בקשר לנו הוא, בקשר לשיקלי אני לא
כמובן,
בטוח.
הוא כמובן לא אמר שואה, אבל אפשר להתווכח על זה עוד
לא
הרבה זמן.
לא, תהליכים בגרמניה.
תהליכים, בתהליכים גם אני עם זה, כבר הרבה זמן. אבל זה, בוא, אחרי החדש, יש לנו חדשות עכשיו, אריה.
יאללה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
האורחים המפיקים שלנו הם נדב רוזמן ואסף נבו, אחראי לשידור אילי קונפט. בסוף לא דיברתי איתך על מאוריציוס, כי אני צריך לספר לך שהתחתקתי שם על עקבותיהם של לוחמי לחי שהוגלו לשם, מצאתי פתקים של אבא שלך כתב. לא, אני צוחק. נדבר על זה אחר כך.
מעפילים הוגלו לשם, דווקא אנשי המחתרות לא.
אין דבר, ניסיתי. אנחנו נפתח אחרת את התוכנית הזו. יש רפורמה במשרד החינוך, השרה יפעת שאשא ביטון החליטה לבטל את הבגרויות החיצוניות במקצועות ההומניים. אם אני מתרגם את זה, זה לא יהיו בגרויות חיצוניות בהיסטוריה, ספרות, תנ"ך, שאותי זה מקפיץ, ואזרחות, גם אזרחות מקפיץ אותי האמת, הם יבחנו רק בבית הספר, לצד עבודה מסכמת רב תחומית שתוארך על ידי בוחן חיצוני, זה יקרה בהדרגה מהשנה הבאה, השרה קוראת לזה מהלך מהפכני, ורן ארז כרגלו, הורס את המסיבה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
הפארטי פופר האולטימטיבי, מה הביקורת שלכם בארגון המורים העל יסודיים על הרפורמה הזו?
קודם כל, צר לי להעיר לך שלא כדרכי, כי אנחנו יזמנו רפורמות מאוד גדולות כמו עוז לתמורה, ואנחנו היינו שותפים לרפורמה של שי פרון בעניין של הלימוד המשמעותי, כך שאנחנו לא מחפשים כל הזמן לקלקל.
טוב, סתם הפעם, רציתי לחמם אותך קצת, נו, אתה טוב כשאתה מרוגז, תמשיך.
טוב, יופי. אז גם הפעם היו לנו שיחות אפילו אתמול בלילה עם שרת החינוך, וגם העלינו בפניה את כל החששות שלנו, וקיבלנו ממנה בצורה שלא משתמעת לשני פנים, שהיא מתכוונת לטוב, והכל יהיה בסדר, והיא תדאג ששעות לא יקוצצו, ומורים לא ייפגעו בשכרם, והכל יהיה 100%. אז ברגע שהדברים האלה צריכים לעלות בכתב, ולהיות חתומים גם לידי משרד האוצר, כי מזכירים שם תנאי עבודה ושכר, משרד האוצר כדרכו מפנצ'ר את הסיכום, ואין לנו סיכום. עכשיו, רק להסתמך על המכתב של השרה, עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים. הנה, תסתכל, פרון, שי פרון, שהיה שר חינוך, עשה רפורמה של הלימוד המשמעותי, כתב לנו מכתב, והיום שרת החינוך מבטלת את זה, ומי יודע מה יהיה בעוד חודש או בעוד שנה עם שר אחר. אם אין התחייבות ברורה של משרד האוצר, הכל זה, איך אומרים,
חלפים הרוח.
יושב ראש ארגון המורים, תן לי שנייה להבין. לא אכפת לך שלא לומדים תנ"ך או היסטוריה, שלא נבחנים בזה, העיקר שמשכורת המורים לא תיפגע. אם מבטיחים לך עם מכתב מאיווט ליברמן שהמשכורת לא תיפגע, מצידך שלא יהיו בגרויות בכלל.
אתה מגזים קצת, ותרשי לי...
הוא מגזים הרבה. אריה הוא מגזימן ידוע.
אני רוצה להיות עדין, עדין נפש. אני רוצה לומר לך דבר אחד, המאבק שלנו התחיל בכך שאנחנו דואגים לזהות הישראלית והיהודית שלנו. וברגע שלא לומדים, לא מתקנים, בגרות בתנך, בגרות בספרות, בגרות באזרחות או בכל מקצוע היסטוריה, למעשה מנהלים כדי להצליח במקצועות החיצוניים יותר, כי הם נמדדים על פי אחוז הזכאות לבגרות, יתחילו לקחת שעות מספרות בהיסטוריה כדי לחזק מתמטיקה ואנגלית. למעשה המקצועות האלה יתחילו להתמעט ולהצטמצם, וגם מורים ייפגעו, אבל אין ספק שבסופו של דבר יפגע קודם כל בזהות הישראלית שלנו. לכן אנחנו דואגים גם לזה וגם לזה. אני אתן לך דוגמה. אם ארכיטקט הכי מוכשר מתכנן בניין יפה ומשוכלל על לוח הסרטוט, בלי פועלים ובלי פיגומים, הבניין הזה יישאר על הלוח. הפועלים פה במקרה שלנו הם המורים. אי אפשר לעשות את הרפורמה הזאת בלי המורים, אלה שצריכים לעשות את העבודה. עכשיו, אם לא מבטיחים לנו שכמות השעות שמלמדים היסטוריה, אזרחות, תנ"ך וספרות לא תישאר לפחות כ-9 מיליארד, ולא יקצצו את זה כדי לחסוך כסף, אם אין התחייבות כזאת, אז ברגע שעוברים למבחנים פנימיים, מנהלים יגידו למורים, לא נורא, תלמד ספרות שעתיים פחות או שעה פחות, ואנחנו נסתדר עם הציונים, ניתן לילדים מה נכשיל אותם. אנחנו מכירים את המערכת, ואנחנו יודעים שזה יקרה.
רן ארז, אני רוצה, קודם כל אני מתפלא, השרה יפעת שאשא ביטון למפלגתו של גדעון סער, שהיה שר חינוך ויודע מצוין שעדיף מאוד לא לעשות מהלכים משמעותיים במערכת החינוך, בלי להיוועץ ולתאם את זה עם ארגוני המורים. סתם בשביל, ברמת ההישרדות של השר, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך כמורה ותיק, דבר שמטריד אותי, לימודי התנך, אתה חושב שלא צריכה להיות בגרות חיצונית בתנך?
אני משוכנע שעדיף שתהיה בגרות חיצונית בתנך, כי כאשר יש לך מטרה, אתה חותר להשיג אותה. ברגע שאין בגרות חיצונית, מתחילים להתפשר עם פחות לימודים. הנה למשל, שי פירון החליט שבתנך, כמו במקצועות אחרים, יהיו 30% מהלימודים, לימודים פנימיים, ו-70% לימודים לבגרות חיצונית. מה שמו ב-30%? שמו את לימודי השואה. מפני שזה משהו פנימי ואפשר להסתדר, לא לימדו שואה.
אבל רן ארז, אומרת השרה,
אני רוצה את זה, אני מבטל.
השרה אומרת, הגיע הזמן להפסיק לשנן ולהתחיל לעשות לימוד שהוא הרבה יותר מלמד, כי אנחנו נותנים להם לעשות עבודה. אבל אנחנו יודעים שכבר שנים לא משננים תנ"ך. כלומר, הם נבחנים בתנ"ך פתוח, בספר היסטוריה פתוח.
ארי, אתה מדבר על הלימודים בעל פה שאנחנו היום לומדים?
אין כבר, בסדר. אבל גם לא בוחנים אותם בשירת דבורה. אבל זה לא שינון, הם לומדים, הם נבחנים עם תנ"ך פתוח, עם ספר היסטוריה פתוח. אז למה הדמגוגיה הזאת?
דמגוגיה של מי?
של שרת החינוך. אני צועק עליך כי אתה פה, היא לא פה, נו מה?
תראה, אני רוצה לומר לך שבשיטות הישנות שהיו לפני שנים שבהם למדנו, הנה עובדה שגם אתה וגם בן כספית וגם אני הגענו למה שהגענו. למרות שלמדנו בשיטות הישנות, ישראל סבא, לא קרה שום אסון. ילדים למדו אז גם בגיל 3 לקרוא, והיום מגיעים לכיתה זין ח' ולא יודעים לקרוא. עם השיטות הישנות, לכן אני לא רואה בישן דבר פסול. אין שום סיבה לא לחדש, אבל יחד עם זאת לא להזניח את מה שהיה טוב.
טוב, אז עשית סדר, אתה מעריך לסיום שזה יסתדר בינך לבין השרה, בעצם אתה אומר, מה שאומרים עכשיו, גם המתמחים לרפואה, שהם סגרו עסקה עם השר אורוביץ, אבל אין להם את הכסף מהשר ליברמן, אתה אומר...
בדיוק. הכתובת עומדת באוצר, הם אלה שמחזיקים את פנקס הצ'קים, הם אלה שמחזיקים את המפתחות, ופקידי האוצר הם בעלי הכוח, בעלי המאה ובעלי הדעה.
עזוב, נגמר צ'קים, זה העידן שלך ושלי, עכשיו יעבירו לכם בביט. אירן ארז, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
שמחתי לדבר איתכם, שלום.
ניר קיפניס, שלום.
שלום לך.
ניר קיפניס הוא עורך ערוץ הכסף של וואלה ומוסף עסקים, ומוסף עסקים למה סגן של מעריב, ואנחנו מדברים על הסלמונלה. אני לא הצלחתי להבין, כמי שזה מקרוב בא, זאת אומרת נחת לפנות בוקר או בלילה פה, מה שקרה זה בסדר, זה תקין, ברור שהסלמונלה עצמה לא, אבל יש לנו באמת איזשהו מחדל מהדהד, חוסר שקיפות, סיכון הציבור, או היסטריה של כתבי הצרכנות למיניהם שחייבים להם כותרת כבר שלושה ימים, אז מסתערים עכשיו על שטראוס.
גם וגם, אם להיות הוגנים.
אתה רואה פוליטיקאי.
לא, קודם כל, ככל הנראה לא נגרם שום אסון. זה לא שגופות של נפגעי סלמונלה מוטלות חלילה ברחובות. אז צריך להכניס את הסיפור הזה לפרופורציה מצד אחד. מצד שני, יש אולי טעם לפגם במשך הזמן שחלף בין הרגע שבו התברר לשטראוס שחלק מהמוצרים שלה, ובמקרה הזה חלק גדול מאוד של המוצרים, עלולים להיות נגועים בסלמונלה, לבין התאריך שהמידע הזה הגיע לציבור. ויותר חשוב מזה, זה גם חושף נועל מאוד בעייתי של משרד הבריאות בכל מה שקשור לדיווח, באיזה תנאים עושים ריקול, מי מפקח על התהליך וכן הלאה. זאת אומרת, אותו משרד שעשה לפחות על פניו לילות כימים בשמירה על ביטחוננו מפני הווריאנטים השונים של הקורונה, קצת מתרשל בשוטף, לפחות לתחושתי.
אתה חושב שזאת הייתה צריכה להיות הוראה של משרד הבריאות להוריד את המוצרים מהמדפים, ולא יוזמה של שטראוס בגלל הבדיקות?
אני חושב שצריך להיות נועל מחייב שהוא זה שמגן על הצרכנים. אני בדיוק קראתי את הנהלים ש משרד הבריאות דורש ממה שמכונה בעל הרישום, יצרן או יבואן, איך לפנות לציבור ומתי ובאיזו דחיפות, ואני מודה שעל אף שקריאת טקסטים היא כמעט מקצועי, לא הצלחתי להבין בדיוק מה אני אמור לעשות בתור יצרן או יבואן שמתעורר חשש שאחד ממוצריו נגוע. משרד הבריאות אגב מיהר לגבות את שטראוס, הוא אמר הם פעלו לפי כל הנהלים, ואז אמר פרופסור אש, יכול להיות אבל שטעינו, נצטרך לבדוק את עצמנו כדי להשתפר בעתיד, שזה כמובן טוב מאוד, אבל למשל, הידעתם שאין שום גוף פיקוח במשרד הבריאות שמבדה שאכן התבצע ריקול. זאת אומרת, נעשה ריקול ויצא מכתב לכל הלקוחות ופורסמה אפילו הודעה פומבית בתקשורת וכן הלאה, אף אחד לא מבדה שהמוצרים אכן נאספו. יתרה מזאת, אני הייתי מצפה לפחות שקודם כל תודיעו, ואחר כך תחשבו איך אתם פותרים לוגיסטית את כל הנושא המאוד מאוד סבוך של הריקול, במיוחד כשמדובר במקרה דנן וכל מיני חטיפי שוקולד שנמצאים לא רק בסופרמרקט. זאת אומרת, לא מספיק להודיע רק לסופרסל רמי לוי, יוחננו ועוד שלושה ארבעה גורמים וכיסינו את כל הארנג'. זה נמצא במקולות שכונתיות, זה נמצא בפיצוציות, זה נמצא בשקם בבסיסי, או מה שהחליט את השקם בבסיסי צה"ל.
שקם זה התקופה שלנו,
ניר.
איך קוראים לזה כברת היום? אני לא יודע מה. תשמע, היום אני נתקלתי בבעיית ראייה לא פשוטה. כלומר, הסתבר לי שמה שמודפס באפור בהיר על חום כהה, לא כל כך קל לקרוא אותו. ניסיתי לקרוא תאריכים מומלצים אחרונים לשימוש על שוקולד מריר. מהמלאים שיש לי בימ"ח אצלנו בבית. אי אפשר. כלומר, כשהם מודיעים
מה כן... לא, זה גדול שאתה רוצה שקיפניס יענה על זה ברצינות, אתה מבין, אריה?
לא, אם אנחנו כבר מדברים על צרכנות...
אנחנו מדברים על צרכנות בחטא.
מה הציבור יכול לעשות בשביל לדעת אם לאכול את השוקולד שלו בבית או לא? אין לו שום כלים לזה.
קיפניס אוהב נוטלה.
אני, האמת שאני חיים כבר, אם כבר נפתחנו והגענו לרמה הזאת של, של שיתוף ברמה אינטימית כל כך, אז אני אגיד שאני לא חסיד גדול של קינוחים, את כל משקלי העודף, ובן ראה אותי כמה פעמים,
אתה לא יודע ש...
אני הייתי בטוח שקיפ ניסוי של קינוחים, אתה נראה לי של קינוחים, בוא נגיד את הציר.
הגיע מאוכל טוב,
כי משקלי העודף הגיע מ... אבל לא, זהו, קודם כל, כילד זה פרה אדומה, אין מה לעשות, זה שוקולד הילדות.
נכון.
וטוב, נו, בסדר, עשינו פ פרסומת למספיק אנשים. יאללה, קיפניס, שאלה יהיו צרותינו, תודה.
תודה רבה.
ביי,
קופץ עכשיו סיפור, לא מתוכנן לנו, בתוכנית בליינאפ, שלום ילר, וואלה, שלום.
שלום לך.
אז הראשית שלכם עכשיו היא, תגיד אתה.
כן, אנחנו מדברים על עליית מדרגה ברמת האיומים על אישי ציבור. הפעם מדובר באיומים על משפחת ראש הממשלה נפתלי בנט, שהם מקבלים מכתב באחרונה, ובו איומים נגד המשפחה וכדור של נשק בתוך המכתב. האירוע הזה מגיע לידי טיפול גם של להב 433 וגם בשבק נכנסים לתמונה ופותחים בחקירה. לצערי, בגלל איסור הפרסום, אז לא נוכל להוסיף בעניין הזה, אבל את העניין הזה אנחנו כאן יכולים למסור.
אבל אני כבר יכול להגיד, רגע,
תחתונה,
ארי.
יש עכשיו ירימו בלי רישיון בנייה בטונדות שם ברעננה, סביב, סביב הבית.
כיפה כמו בקור. לא, קודם כל אומרים לי באוזנייה שהחשוד העיקרי זה הבעלים של 10 ביס, למה הם מזמינים רק מוולט, אבל בואי, אם אנחנו נדברים מניסיון, אם מעבירים דבר כזה, הרי איומים יש כל הזמן על כולם, כולל עיתונאים, אבל אם יש דבר כזה עובר ל-433 שבק פלוס איסור פרסום, כנראה שיש פה חקירה משמעותית, ובואו נניח שגם זה ששלח להם את האיום עם הכלי האקדח במעטפה, בואו נאמר שישימו עליו יד בקרוב, זו רק הערכה שלנו, אנחנו לא יודעים כלום.
נכון, ואם אתה מדבר כל הניסיון עבר, אז איומים על ראשי ממשלה אנחנו מכירים, אבל עם כדור אגב, איומים מכתבים הגיעו גם לראש הממשלה הקודם, נתניהו, הרבה מכתבי איום, גם אנשים שהגיעו למעון שלו והורחקו, אבל עם כדור אני לא חושב שהיה כזה תקדים, וזה אולי עלייה מסוימת בחומרה של האירוע.
עכשיו, זה בטוח ששלחו לו את זה כשהוא כבר היה ראש ממשלה? כי אני בזמן האחרון מנסה לשלוח דברים בדואר והם מגיעים אחרי שנה.
מכתבים מאביך מגיעים עכשיו.
ויתיעלות שם, אני יודע.
קודם כל, הרפורמה בדואר היא אירוע חשוב, כתבתי עליו, מעורר תקווה וחיוני, שהיה צריך לעשות אותו לפני המון המון שנים, וחוץ זה אריה צודק. טוב, חקירה על איומים על משפחת בנט, שלומי, תודה.
תודה רבה.
דנה סולין, סגן פקד יחידת חילוץ מגילות ים המלח, שלום.
אהלן, מה נשמע?
שלום לך, ערב טוב.
ברוך השם. תגיד קודם, נכון לרגע זה, כמה מבצעי חילוץ שלכם כרגע בשטח של מטיילים שהתעלמו מהעזרות, שיש שיטפונות וזה, וכולי.
מה, כמה, עד עכשיו מטיילים?
מהבוקר, זה...
מהבוקר מה עשיתם, והאם יש משהו שעדיין קורה?
קודם כל זה לא מהבוקר, זה התחיל האטרף הזה ביום, אם אני טועה בימים אז תבינו אותי, לא ישנו הרבה זמן, בתחיל ביום ראשון לדעתי, אנחנו בסב של חילוצים, כולל חילוץ לילי שנמשך כל הלילה, התחיל ב1:30 בלילה, הסתיים ב7 בבוקר, מיד אחרי זה היה לנו ודיקל פצוע, אחרי זה היה לנו את הלסחפים בים אתמול, 300 חרדים,
רגע, תתעכב על זה, מה, איזה ים?
ים המלח.
ים המלח. חרדים נכנסו, 300 חרדים לשחות בים המלח?
כן.
זה נשמע לי כמו...
וכמה יצאו?
שמע, אני אגיד משהו מצחיק קצת, התעסקנו במיוחד חוץ מהפריקות שעשינו עם צירות ופוקים ורחפנים, התעסקנו לנסות להבין אם אנחנו מתמודדים, אוקיי? להבין כמה אנשים צריכים להיות, ולהתחיל לשחרר אוטובוסים שם, וזה היה קטע מזורף, כי אם 290 יש 301, אז נולדו שם 11 אנשים.
אני מבין שהיו למישהו בכלל נתונים כמה אנשים נכנסו לים?
לא היו שום נתונים. חוץ מהוואוצ'ר שהם קנו בכניסה, בנווה מדבר, הם קנו 290 וואוצ'רים, זה הנתון היחיד שהיה, לא שמות.
אז קודם כל אנחנו כבר יודעים שהעשרה התפלחו.
זה אתה אומר.
אתה אומר, אם היו בסוף 301 וקנו 290 ואוצ'רים, אז זה מה ש... זה המסקנה שלי, הוא 301.
תעזוב, הם לא למדו לימודי ליבה. זה עניין אחר. לא ספרו עד 300.
תגיד, אבל דן, אפשר לתבוע בים המלח? הרי ההוראה צריכה להיות תתהפך על הגב ותשכב ככה עד שיתפזה, עד שיבואו לחלץ אותך, לא? או שאני בור ועם הארץ כרגילי.
בים המלח מאוד מאוד קל לטבוע, זה נקרא פגיעה יבשה. מספיק שאתה לוקח שלוק אחד של מים, לעזוב שלך.
די, באמת?
באמת, באמת, כן. שלוק אחד של מים, אבל ים המלח זה היה אירוע איתורי בעיקר, סופו של יום, לא חילפנו אף אחד, אוקיי? היינו עסוקים רק בסריקות, ובסופו של יום לא היה אף אחד במים שהיה צריך חילות. האירוע הגיע מיד אחרי אירוע שבוודיקל של בחור שנפל, וגם היה צריך חילות. והיום אנחנו אחרי האירוע השלישי שלנו, אנחנו מקווים שזה מאחורינו.
תגיד, זה רובם חרדים בחופשות מהישיבות?
כן.
ומה מהאירועים האלה, דן, מה מהאירועים האלה זה אנשים... מה אנחנו שומעים ברקע את הקשר שלו?
אתה שומע עכשיו?
לא, זה מעניין אותנו גם מרשת הקשר, קורה משהו דרמטי כרגע?
לא.
או שאתה סתם רוצה לייצר אווירה דרמטית של קשר
מוקלט. חילוץ מוקלט.
חילוץ מוקלט.
לא ראיתי את הילדים שלי הרבה זמן, את אשתי.
אז אנחנו משחררים אותך עוד שתי דקות, רק תגיד לי, כמה מהאירועים האלה זה חבר'ה שפשוט התעלמו מהעזרות, למשל על הגשם והשיטפונות, בנחל אוג למשל ובנחל דרגות, זה אנשים שנכנסו...
לא, בנחל אוג הייתה לפילה מגובה היום, זה לא היה חילוץ משיטפונות.
אוקיי.
בחור לפעל מהסולם, זה לא קשור ל... התעלמות מהזרוע או משהו. בנחל דרגה, פעמי של המטיילים, זה דווקא לא חרדים. אני לא יכול להגיד את המגדר בדיוק, אבל היה שם איזושהי התרעה שנכנסה ממש ממש בהפתעה, התרעת שטפונות. אף אחד לא ידע עליה, ואז הם היו באמצע מסלול ש... אם הוא זורם, אז דרך אגב אנחנו 4 שנים לעשות צפית היום. קצת
מצפיק. וואלה.
היום.
טוב, אבל מצד שני, אתה בא ואומר לי פה, אין לנו מקרה מובהק של אנשים שאמרו להם, יש התראה, אל תיכנסו וכן נכנסו, אז כל השאלה שלי מיותרת.
לא.
כי אם יש דבר כזה ואתם עושים לילה שלם חילוץ, מישהו, מי משלם בסוף על חילוץ כזה?
אני, אתה?
הבנתי. מדינה חכמה יש לנו פה.
לא, אנחנו, קודם כל, יחידת חילוץ מגילות, אנחנו מתנדבים, ממפקד היחידה ועד אחרון המתנדבים, כולם בהתנדבות, אבל גם מזכורת. אני לדוגמה באופן אישי סיימת את החילוץ בנחל אוג ב-7 בבוקר, ובאתי לעבודה ועבדתי כל היום רגיל, ובערב היה את החילוץ בים המלח, אז לא עושים לנו הנחות, אנחנו לא הולכים לישון, אבל אנחנו אוהבים לעשות את זה.
אבל לא שולחים למישהו חשבון על שני יסעורים שנוחתים בוודיקלט כדי לחלץ את הג'יפ שיתהפך.
לא שולחים.
טוב, דנה סולין, יאללה, לך לילדים ותנוח קצת, תודה, אז גם פקד יחידת חילוץ מגילות ים המלח. תודה רבה. רויטל חובל, למקום הכי חם בגיהינום, שלום.
שלום לך.
בחרנו להתייחס דרכך לחידוש עדותו של שלמה פילבר היום במשפט נתניהו, זה עכשיו החקירה הנגדית, ויש לך פרסום על הצו שהיה בעצם הביסוס לרוגלה של NSO, רוגלת סייפן, לפרוץ הסלולרי של שלמה פילבר, את טוענת או אומרת או כותבת או מפרסמת שמה?
הצו הזה לא ברור לי איך הוא יכול להכשיר פריצה לטלפון סלולרי, לא רק משפטית, אלא בוא נגיד שהוא יותר מעלה שאלות מתשובות, למרות שבית המשפט הורה לחשוף את הצו הזה, להעביר אותו, לגלות אותו, למרות שהוא היה תחת תעודת חיסיון כל השנים האחרונות, ונורא הסתקרנתי לדעת מה יש פה, וכש... הסקתי אותו וגיליתי מה יש בו ופתחתי אותו, אז ראיתי שאין שם נימוקים, יש שם פחות או יותר קופי פייסט לצו שהיה, שבעצם הוצא 3 ימים קודם. צריך להסביר שבעצם כל הדבר הזה מתחיל בפברואר 2018, כשהמשטרה באה ומבקשת צו, צו האזנות סתר, רגיל, קלאסי, כפי שאנחנו מכירים את השיטות שלהם.
להקשיב לשיחות הטלפון.
נכון, בזמן אמת.
כן.
ושלושה ימים אחרי זה היא באה לאותו שופט, נשיא בית המשפט המחוזי בלוד, והפעם היא באה עם בקשה לחידוש יותר. עכשיו נשאל, אני שאלתי כל הזמן, מה קרה בשלושה ימים האלה? הרי היה לכם צו, לכאורה, אפשר היה לצפות, שבבואו ויגידו, תשמעו, עלינו בשלושה ימים האלה על שיחות שמעלות חשד חמור לשיבוש, או שהבן אדם כל היום רק מנהל שיחות מאוד רגישות ומעניינות ורלוונטיות לחקירה, נגיד בוואטסאפ, ולכן יש צורך להשתמש בכלי כל כך מסיבי ואגרסיבי כמו רוגלה, אבל אין שום דבר כזה. זאת אומרת, עד היום לא ברור מה היה המידע שהצדיק שימוש בכלי כזה.
טוב, אולי בדיוק ההפך,
כלומר,
אולי כיוון שההזנה לטלפון לא העלתה דברים, אבל הם היו משוכנעים שהאיש מעורב במשהו רע מאוד, אז הם ביקשו יותר?
לא, אני אוסיף ואומר מידיעה, שההזנות, שהרוגלות, מה שאת פרסמת היום זה בדיוק הנוסח תקשורת בין מחשבים להפעלת צו רוגלה, והשופטים יודעים את זה. והשאלה היא, רק יכול להיות שנאמר, אתה יודע, אתה שופט הרבה מאוד פעמים קבל לראות מידע מודיעיני בדלתיים סגורות, וזה לא כתוב בצו. נכון. ועוד דבר, אני אומר לך את כל הדברים כדי שתתייחסי, כי זה כן אירוע מאוד מעניין ומאוד מסקרן. ועוד דבר זה שאנחנו גם יודעים שפילבר, הנייד שלו בכלל נתפס על ידי רשות ניירות ערך, ונשאב בידיעתו ולפי כל הפרוצדורות עוד קודם. אז נכון. מה בעצם
כן, כאילו, מה אני בעצם... מה הרלוונט? נכון שהוא נתפס בחקירת בזק כמעט שנה קודם לכן, אבל עדיין החשיבות של הצו הזה או הכלי הזה היא לדברים, לגלות דברים בזמן אמת. ואנחנו, כאילו מי שמכיר אז יודע שפילבר כן נתפס משוחח על החקירה, היו פרסומים אז רבים מאוד של גידי וייץ והארץ על זה שהחקירה הזאת מבשילה, והוא מדבר על זה, הוא מדבר על זה עם כל מיני מקורבים שלו, בעיקר מתגונן, בעיקר מקטר על המשטרה, אין שם שום דבר רציני. יכולנו לשער שאם היה שם מידע מפליל או משהו, זה כבר היה קיים בחומר החקירה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהם לא הצליחו לאתר שם איזה משהו, לפחות משמעותי. יכול להיות שמודיעינית, אני לא חושבת, אני באופן אישי לא חושבת שמידע, או שהם לא השיגו מספיק, ולכן יש בזה איזושהי הצדקה לפנות לבית המשפט. עכשיו, זה שבית המשפט אולי ידע שמשתמשת רוגלה, אבל הוא אישר את זה, זה גם לא מפתיע, כי אנחנו יודעים שאלפי בקשות של צווים מוגשות
לא, אין אלפי שימושים ברוגלות, יש, המספר הזה התפרסם.
לא ברוגלות, אבל באופן כללי בצווי הזמנות יותר.
נכון, תראי, אני חושב שצריך בכל מקרה.
שבתי המשפט הם חותמת גומי.
בכל מקרה צריך לעשות רוויזיה שנייה ורפורמה ולא יודע, נהלים הרבה יותר ברורים, גם בהזנות וגם ברוגלות. אני חושב שבעקבות פלופ כלכליסט האחרון, הגיע הזמן שמישהו גם, וגם חוק ההזנת הסתר עצמו, שהוא עוד שמאז שהיו מאזינים לגביעי אשל שלנו, זה החוק, ואף אחד לא עדכן אותו, ואף אחד לא התאים אותו לזה שהיום בכלל כבר לא מדברים בטלפון, ובואי לא נשכח גם שהבדיקה של הצוות העלתה שמה שיצא אצל פילבר אפילו לא עבר ליחידה החוקרת כי היה לא רלוונטי, אגב, אבל הייתה שם חריגה, גם זה פורסם. כן, מה רצית להגיד לפני שקטעתי אותך?
קודם כל, מה שרציתי להגיד זה שבעצם כיוון שהתוצרים, אין טענה שהתוצרים מהרוגלה התקבלו, או שיש שם איזשהו תוצרים לא חוקיים, אז כל הנושא הזה בעצם לא התברר במסגרת תיק 4000. ואני שאלת השאלה מי יברר אותו, ואני באופן שהיא עיתונאית מודגת, אזרחית מודגת, חושבת שהסיפור הזה גבה בין היתר בגלל כל מיני טענות לאינטרסים מפה ולשם, ואולי אידיוקים בלשון המטה בכל מיני פרסומים, אבל הוא צריך לעניין אותנו, ואני חושבת שאתה אולי מכיר שהשופט כן ידע שמדובר ברוגלה, אבל הפרקליטות טוענת שהיא לא ידעה. זאת אומרת, גם היום... לפחות לפי גרסה אחת שלה, היא אומרת,
ולכן צריך להסדיר את כל התחום הזה, כפי שאמרנו מקודם, חובה דחוף להסדיר אותו במהלך מערכתי, עם חוק חדש, עם תקנות חדשות, עם הכל.
קודם כל, לפני שמסדירים, שיסדירו לנו מה קרה פה. איך יכול להיות שמשתמשים בכלי כל כך חמור,
אתה מאמין שהפרקליטות לא ידעה מה היא אישרה למשטרה?
אני, לא, קודם כל, הפרקליטות לא חייבת לאשר למשטרה כל צעד, כל הליכי חקירה. שתיים, זה קורה כשיש פרקליט מלווה, אני לא יודע אם בתקופה, בחקירה ברשות ניירות ערך כבר היה פרקליט מלווה. שתיים, מה לעשות, אריה, אני עדיין מתאים, מאמין.
הפרקליטות הייתה שם.
אני עדיין מאמין שהפרקליטות לא משקרת לבית משפט, אולי אני תמים.
אני
אני מאמין בזה. לא ביודעין בטח, וכן, אני חושב שצריך לדעת מה היה שם, למרות שזה פחות רלוונטי למשפט, אבל בכלל צריך להסדיר, צריך להסדיר את כל התחום הזה. אני כן חושב, אני לא יודע מה רויטל חושבת, שכן, המשטרה צריכה שיהיו לה את כל הרוגלות שיכולות למנוע אובדן חיי אדם, פשע מאורגן, רצח, מעשי אונס, פדופיליה, בעידן הזה של, 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 איך זה נקרא?
אני
אשאל
אותך שאלה, מה לדעתך יכול להצדיק במקרה שלנו, במקרה הזה של פילבר, מה לדעתך יכול להצדיק פריצה? עצם החשדות נמדומים
בעיניך מצדיקים
פריצה, פריצה באמצעות NSO.
חד משמעית מספיקים.
כן. מספיק. כן. זה כלי חקירה לגיטימי.
אני תראי עוד פעם, בואי לא נשכח, הרוגלה של, של ה-NSO הזו היא לא פגסוס. היא לא יכולה לשאוב אחורה. וכן, אם היום אנחנו כבר לא מדברים בטלפון, אלא שולחים וואטסאפים, זה בעצם
מקביל. הם לא יצריכים אחורה, כי היה לא
מתעסק. יפה, אז זה כמו הזנת סתר של פעם, פשוט אנשים התעדכנו ועברו לוואטסאפ, וזה מה שזה עושה. ואני לא מתרגש מזה. אני חושב שצריכה להיות על זה רגולציה, לא רגולציה, פיקוח, הרבה יותר עדוק ממה שיש היום, אפרופו מה שפרסמת. השופט צריך לדעת הרבה יותר, אפרופו מה שפרסמת, אבל כן, המשטרה, ופילבר הוא דוגמה לא טובה, אבל במשפחות פשע, אגב, גם המשטרה גם נלחמת בטרור, אבל די מצינו. רויטל, תודה.
תודה רבה לך.
כבר לא נדבר היום.
מפקד משטרת רעת, סגן ניצב עמוס דמרי, אומר שתקריות הירי בעיר מתרבות והאכיפה צריכה להיות יותר אגרסיבית, מוכרחים לקרוא למשטרה.
קצה נכנסה 1.5 מיליון שקל וכמה מבחירה מאות אלפי שקלים כי הרסו את נחל צין, מחיר מבצע.
אחד רמי יונס קינה את צהל רוצח עשרות פלסטינאים, הבעיה היא שאני ואתם משלמים לו מזכורת בתאגיד השידור.
מאה מנועי רסס ועוד רובים ואמצעי לחימה שחיזבאללה כנראה ניסה להבריח ארצה נתפסו בצפון, שכוייך.
דוח הליגה נגד השמצה סיב האנטישמיות בארצות הברית ב-2021, דווקא אצל ביידן אמרו לנו שטראמפ ליבה את האנטישמיות.
תכף תשאל את ברק רביד. 3 קטנים מכפר קסם נעצרו כחשודים בידוי אבנים על מכוניות בכביש 5, מצוין, הגיע הזמן לטפל גם בזה.
כניסה ללג בעומר במירון תותנה השנה ברכישת כרטיס כניסה וזמן שהיא המוגבל, לא נראה שאפשר יהיה ממש לאכוף את הדבר הזה.
אלון חזן אימונה למאמן נבחרת ישראל בכדורגל, בסוף הם יגיעו לברקוביץ', בהצלחה אלון.
המשטרה תפסה כלב מסוג אקיטה אמריקאי שנשך כלב אחר וחשוד גם ברצח חתול. מי אמר שהמשטרה לא עושה כלום נגד האלימות?
שלום לברק רביד, כתב בפרשן מדיני וואלה ואקסיוס.
וואו, בוא נדבר על הכלב.
נכון, נכון, אבל הכל לכאורה.
אקיטה זה חתיכת כלב, לא מציע לאף אחד מכם להתקל באקיטה רעב בסמטה אפלה. אתה מבין בכלבים ברק?
עוד פעם, כנראה לא ברמה הזאת, כי אני לא יודע מה זה כלב אקיטה, אבל זה נשמע כמו סיפור, כאילו בוא נאמר ככה, מכל הסיפורים שדיברתם עליהם זה היה הכי מעניין.
עכשיו תשמע, עם ההתפתחות של ה-DNA ימצאו עוד, יכולים למצוא הרבה מעשי רצח של חתולים.
יכול להיות שהוא גם עשה דברים אחרים לפני שנים, נכון?
טוב, אבל אנחנו נסתק בזוטות שברק רביד מסקר ביומיום. קודם כל, שר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין מארח שרי הגנה וגורמים מיותר מ-40 מדינות ברמשטיין, זה בסיס אמריקאי צבאי בגרמניה. מה הסיפור? האמריקאים, תשמע, יש להם טקטיקה מעניינת, הם נהנים מהסבל של פוטין.
תראו, מה שקרה הרי שמה שהתפתח באוקראינה זה קצת כמו מה ששנו פה באזור. כלומר, יש פה מלחמת פרוקסי שארצות הברית ומדינות אירופה מנהלות נגד רוסיה, אם חושבים על זה. הדבר הזה התפתח לכזה דבר. הם לא רוצים להיכנס לאימות ישיר עם פוטין. מצד שני, הם רוצים שפוטין לא ינצח ולא יצליח לכבוש את אוקראינה, ועל הדרך הם גם רוצים להחליש אותו ככל האפשר. והדרך לעשות את זה, זה להעביר כמויות אדירות של נשק לאוקראינה, כדי בעצם לאפשר לאוקראינים להמשיך ולהדוף את פוטין כמה שיותר, ולכן התכנס הכינוס הזה, כשבעצם אני חושב שהאמריקאים כבר, אם מחשבים את זה, למעלה $3 מיליארד בסיוע צבאי לאוקראינה מאז תחילת המלחמה. זה, אתם קולטים את המספר הזה, זה מספר עצום.
תגיד, זה באמת דברים טובים הם מותנים להם, או כמו אצלנו, פג תוקף כאלה, שאתה יורה על שטחים ריקים בלבנון?
זה, זה כבר, אתה מדבר על איך משתמשים בנשק, לא על איזה נשק נותנים.
נו, השאלה אם הם שולחים להם הרבה תחמושת ככה לקראת הרענון.
לא, אז ככה, מה שקורה, זה נקודה מאוד מעניינת. כי בעצם הצבא האוקראיני היה בתהליך של מעבר מציוד סובייטי לציוד יותר מערבי. ולכן, יש לדוגמה, אין להם טנקים לאוקראים, אין טנקים מערבים, זה הכל טנקים T-72 או T-62 רוסים, ישנים כאלה. עכשיו, ללמד צוות של טנק על טנק מערבי, זה עניין שיכול לקחת חודשים. ולכן, מה שעושים, זה מחפשים מדינות במזרח אירופה, שיש להם ציוד סובייטי לצבא שלהם, כדי שהם יביאו את הציוד הסובייטי לאוקראינה, שהחיילים האוקראינים יודעים להשתמש בזה, ובתמורה הם יקבלו ציוד מערבי ממדינות המערב. אז ככה עושים עכשיו עם טנקים לצבא האוקראיני, וזה מצד אחד. מצד שני, יש כן אמל"ח מערבי מאוד מתקדם שמוזרם לאוקראינה, לדוגמה. האמריקאים הביאו כמה עשרות חיילי קומנדו אוקראינים לארצות הברית, כדי להתאמן על סוג של מיני מלט, שהוא בעצם מיני מלט מתאבד, שאתה משגר אותו בשטח, ופשוט מוריד אותו על הטנקים הרוסים, שזה אחד המלטים הכי מתקדמים שקיים היום, זה משהו קטנצ'יק, זה בגודל...
יש להם כזה טורקי או משהו... אני זוכר את הפרסום הזה, אתה צודק, אני זוכר את הפרסום שיספקו להם לפני כמה שבועות, ועכשיו אתה אומר זה קורה.
עכשיו זה כבר אחרי שהחיילים כבר התאמנו, כמה עשרות חיילי קומנדו התאמנו בארצות הברית, עכשיו הם כבר חוזרים עם הציוד לשטח, וזה דבר מדהים, זה מלט בגודל של דעתי פחות מחצי מטר, אתה פשוט משגר אותו, כמו במין מרגמה קטנה כזאת, אתה משגר אותו, ואתה עם שלט, מוריד אותו על כמו טיל נונטט לצורך העניין.
ובינתיים הרוסים אומרים שהם רוצים להימנע מהתערבות במולדובה, כלומר הם כבר בדרך לשם?
אני לא יודע, אני חושב שהרוסים מה שבעיקר הם מבינים זה שיש עדיין ויכוח בין ארצות הברית לכמה מדינות באירופה על כמה רחוק ללכת נגד פוטין, ואני חושב שפוטין מבין שככל שהוא יאיים יותר, לדוגמה, שר החוץ הרוסי שמאיים במלחמה גרעינית.
מלחמת עולם, לברוב מדבר.
מלחמת עולם. אז כי הם מבינים, דוגמה, אם תסתכלו על קנצלר גרמניה, אולף שולץ, שכבר שינה את המדיניות של ארצו בצורה דרמטית לגבי התערבות צבאית, אבל הוא נותן בסוף השבוע רעיון לדר שפיגל, והדבר המרכזי שהוא אומר, זה הוא מזהיר, אנחנו לא רוצים מלחמה, הידרדרות למלחמה גרעינית. שומע את זה פוטין, וראו איזה פלא, כמה הם אחרי זה, לברוב מזהיר ממלחמה גרעינית, כי הם מבינים שהדבר הזה מרתיע את מדינות כמו גרמניה, שהיא מדינה מאוד מרכזית לכל העניין הזה. אבל אני חושב שבכל מקרה, אם אחד הדברים שפוטין רצה לעשות במלחמה הזאת, זה לגרום לכך שצבא אוקראינה יתרחק מהמערב, יהיה פחות מערבי, הוא קיבל בדיוק את ההפך. ואחד הדברים שגם רואים בשדה הקו, זה את כל אותם אימונים משותפים של צבא אוקראינה עם הצבאות של נאטו בשנים האחרונות, פשוט רואים את הדבר הזה בשדה הקרב.
הוא פשוט, פוטין נתן זריקת אדרנלין למערביזציה של הצבא האוקראיני, וסידר לעצמו גם וייטנאם על הדרך. תגיד לנו משפט על שיחות הגרעין, פתאום, תשמע, זה רולר קוסטר מטורף, הסכם הגרעין.
מה שנקרא, זה missing in action. כן, אין שיחות גרעין הרי כבר...
מקום קבורתו לא נודע.
בינתיים זה המצב. בינתיים זה ממש המצב.
ובינתיים הם ממשיכים להשאיר אורניום וכולם יודעים.
אז יש פה, זה נכון, אבל זה גם יהיה קצת יותר מורכב. כלומר, התוכנית הגרעין האיראנית נמשכת, זה ברור, כן, לא זה. אבל האיראנים כן בשבועות האחרונים, אני לא אגיד שהם לחצו על הברקס, אבל אתם מכירים זה שאתה לוחץ על הגז ואז אתה מוריד את הרגל מהגז ואז האוטו מעט קצת.
אתה משייט קצת, אתה לא מעיץ.
בדיוק, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו, אוקיי? כי לא ברור, יש בעצם האמריקאים והאיראנים יושבים זה מול זה, ופשוט עושים, אתם מכירים את זה שעושים את הקרב ומבטים, לראות מי צוחק ראשון או מי נכנע ראשון, מי מסתכל לכיוון האחר, אז שם הם נמצאים, הם מסתכלים אחד על השני, מחכים שהשני יתקפל.
מי מצמיץ
אוקיי,
קודם?
אוקיי, אוקיי, אני בסדר, אני רוצה הסכם. ובינתיים אף אחד מהם לא עושה את זה, כל אחד מתעקש, האיראנים ממשיכים להתעקש על עניין משמעות המהפכה, האמריקאים ממשיכים להגיד להם, אין בעיה, אתם רוצים משמעות המהפכה, אז תיתנו גם אתם משהו בתמורה, האיראנים לא מסכים לזה, ובינתיים הכל, הכל, הכל תקוע, וכן, מחכים לראות מה יקרה.
ברק רביד, וואלה, תודה.
תודה רבה.
ביי ביי.
עכשיו, המשאל היומי.
אז היום שאלנו, פרשת הסלמונלה של שטראוס, זה בטוויטר, כן? אחד, רעידת אדמה, שתיים, לא נעים, לא נורא, שלוש, חפרתם, תתקדמו, ארבע, עניים נוטלה. שלום לאורן הארי, עורך חדשות חוץ ומקובל פה מאוד בתוכנית, אהלן אורן.
ערב טוב.
ערב מצוין, רק כדאי להבהיר לא על סלמונלה, אתה עושה את החיבורים האלה בין, ואז אני אקבל, אתה יודע, ישאלו אותי האם אני, שאני אעשה חיקוי של רפי גינת או משהו כזה.
לא, לא על סלמונלה בכלל, אבל על אילון מאסק וטוויטר כצייצן, גם אתה מצייץ, אני אפילו עוקב אחרי החתול שלך דרך הטוויטר, פיקסל.
בהחלט,
אושיית
רשת, הרבה פעמים שואלים אותי, אוקיי, שמענו את הפרשנות שלך, עכשיו, מה פיקסל אומר על אוקראינה?
גם התמונות שלו קורות. יש פחד גדול בקרב הצייצנים שאילון מאסק, שהוא יהודי, הוא לא יהודי, כן, אבל הוא אדם, בוא נאמר, לא צפוי וקצת, כאילו, הערכה היא שהוא הולך עכשיו להפוך את טוויטר לג'ונגל, להסיר את המגבלות, לא יסגרו יותר חשבונות, לא יזהו פייק ניוז. מצד שני, אני קורא ציוצים של אנשים רציניים שאומרים שהוא, את אילון מאסק הוא איש רציני, הוא אחרי הכסף, הוא הולך להפוך את טוויטר גם לאזור שופינג, הוא מאוד מושקע חזק מאוד באירוע הזה, במיליארדים, ולא צריך לדאוג, מה אתה אומר?
עשרות מיליארדים.
יפה.
כן, אז קודם כל, אני לא יכול להיכנס לתוך מוחו של אילון מאסק, שהוא בן אדם באמת בלתי צפוי, הוא בן אדם שצריך לזכור, שעשה את הונו במו ידיו, הוא לא ירש שום דבר, הוא הקים שתיים, שלוש חברות שבאמת שינו את העולם, והוא באמת איש חזון, בין אם החזון שלו הוא לרוחנו או לא לרוחנו. עכשיו השאלה הגדולה באמת, כמו שאתה הצגת אותה, האם הטוויטר היא בשבילו מה שלמשל קבוצת כדורגל, או אני יודע מה, אתר תקשורת הם לגבי אחרים, איזה צעצוע לשחק בו, או...
מה צעצוע? הלבנת הון. אתה מפסיד המון כסף, אבל זה יורד לך ממס הכנסה.
הוא לא משלם מס הכנסה, זה הכל בסדר, הכל מאורגן, הוא לא צריך את הדברים האלה, כבר כמו שאמרו כל עמיתיו המיליארדרים, וורן באפט, שהוא משלם פחות כסף מהמזכירה שלו, כולם מסודרים, זה לא העניין. העניין הוא שלדעתי יש פה שילוב של קצת שופוני, אבל גם יש אידיאולוגיה. עכשיו, אילון מאסק הוא רפובליקני והוא ליברטיאן, והוא בא ואומר, אני אנסה לייצג את מה שאני חושב שהוא אומר. הוא אומר, רגע אחד, אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו. כלומר, מצד אחד לבוא ולומר, אנחנו רוצים הגנה מושלמת, כי אנחנו, טוויטר, או שאר הרשתות החברתיות אומרים, מה אתם רוצים? אנחנו רק צינור. אם מישהו מדבר עם מישהו אחר על נניח, אני יודע מה הפשע שהוא הולך לעשות בטלפון, אתם תאשימו את בזק? לא, אז גם פה אל תאשימו אותנו. מצד שני, להיות כמו כלי תקשורת, כאשר למשל הם חוסמים אל טראמפ, את טראמפ, ואני אגיד בהערת סוגריים, אבל לא את חמנאי. כלומר, מה פה קורה? אני חושב שאילון מאסק יבוא וינסה להחזיר את טוויטר להתחלה, במובן הזה של באמת חופש ביטוי מלא לכולם, לבוא ולומר, אתם רוצים כיכר שוק? יאללה, אודרוב, כיכר שוק על מלא. טוב,
זה
אורה,
אומר גם הסתה
אחר.
לטרור וגם אנטישמיות והכל.
אבל זה מה ש... כן, זה, כל עוד זה מוגן על ידי חופש הביטוי ובארצות הברית, נזכיר אריה, שחופש הביטוי הוא קיצוני ונותן אישור לשרוף את הדגל ונותן אישור לומר כמעט מה שאתה רוצה, כולל, כן, כולל כל מיני דברים מאוד 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 לא נעימים, מה שנקרא, לא טוב לכם, תתמודדו או תקימו טוויטר משלכם, טראמפ ניסה לעשות את זה.
לא,
יש פה
לא
שאלות גדולות.
לא כסף.
תגיד, יש פה שאלות באמת גדולות בעניין הזה.
ואני רוצה לשאול אותן, בואו נלך רגע למקרו. העולם נשלט היום על ידי החברות האלה, ואין, אי אפשר לעשות כלום. זאת אומרת, אני למשל מנסה להגיע לטוויטר כדי לקבל מהם אישור שהם נותנים לעיתונאים שיש להם הרבה טראפיק, לעלות סרטונים קצת יותר ארוכים מ-2.20. אין בכלל נציגות בארץ, כאילו אין, זה לא מעניין. אתה רואה איזשהו שינוי? אגב, יש היום סרט שראיתי פרומוים שלו, של דרור גלוברמן בערוץ 12, על איך הרשתות החברתיות גם הורסות לנו את החיים, זאת אומרת, מסיתות אותנו ומשסות אותנו זה בזה, מייצרות פייק, מוציאות אנשים לרחובות על כלום, על הבדים.
לא מתוך
סילה. אתה צודק לגמרי.
לאן זה הולך, אני שואל, זה הכל, רק לאן העולם הזה הולך? פעם המעצמות ניהלו אותו, לאיפה זה הולך? תהיה רגולציה.
אתה צודק, אבל בוא נסתכל על רוסיה, אוקראינה, עדיין המעצמות מנהלות אותו. כלומר, החברות האלה הן חזקות מאוד לזמן מה. פייסבוק הייתה אימפריה, בוא נזכיר שפייסבוק נוסדה לפני פחות מ-20 שנה. היום כבר יש כאלה שמדברים עליה בתור זאת שהייתה. אתה יודע, כבר לא רלוונטית. הנה, בוא נסתכל על טיק טוק עד הטיק טוק הבאה. האימפריות האלה הן אדירות כוח, חד משמעית, ומה שאתה אמרת, וזה הדבר הבעייתי הוא, שהאלגוריתם של פייסבוק שהיה הראשון שזיהה, שמה שמביא את הטראפיק זה שנאה. זה לא, אתה יודע, תעשה טוב, זה לא תביא מידע, זה לא תעלה תורים, מה שמעלה זה, אתה יודע מה, זה שאתה תרגיז אנשים, זה שאתה תזרוק את הרימוני יד המטאפורים לכיכר השוק, תגיד מה שאתה רוצה, זה מביא את זה, זה מביא את האנגייג'מנט, זה מביא את המגיבים, זה מוכר את הפרסומות. פה הבעיה האיומה, ואת זה, אתה יודע, את אופי האדם, לא טוויטר ולא אתה ולא אני ולא אריה, לא אנחנו נשנה אותו. השאלה, האם צריך רגולציה, ואז יבואו ויאמרו רבים מאוד, גם אני וגם אתם, אני חושב ביניהם, סליחה, מדוע שהפקיד הממשלתי, גם אם הוא בדעות שלנו, ולא תמיד הוא בדעות שלנו, למה שהוא יחליט? מה טוב לי ולכם? אולי צריך שבאמת השוק המטאפורי
שאילון מסק החליט. טוב, נגמר לנו הזמן, אבל זה הכי מרתק שזה יכול להיות. אורן הארי, תודה, ואני מניח שפיקסל כרגע מנמנם ולא מוטרד.
תודה רבה.
זה חתול, ואנחנו רק, אתה יודע, דואגים עבורו.
בדיוק. עורכים ומפיקים, תודה אורן, נדב רוזמן ואסף נבו. אחרי על השידור אילי קונפלד, דוחי הדיגיטל אירון זאבי, שאני רומנו ומאורטה. אחרינו ספורטים קופן ושריף ניפו גם מחר. תודה ארי.
אולי מחר תספר לי על מאוריציוס.
אני אספר לך מחר על מאוריציוס. סגור, סגור.